הרבה עברנו בשבוע האחרון. ההפסד הכואב לביתר, ירידה אל מתחת אל הקו האדום, פיטורי אבוקסיס, עזיבת חנסול, סלים תואם החוזר אל הקווים, והפועל מנצחת משחק כל כך חשוב שעוזר לה להיות תלויה בעצמה במאבקי הישרדות. יש משפט שנאמר מדי שבוע במשחקי הקבוצה. לעולם לא תצעדי לבד. יכול להיות שיש שיגידו שזה סתם קלישאה, אבל מאחורי הפועל תל אביב יש קהל גדול שהולך אחריה לכל מקום ומעודד אותה. גם בעצב וגם בשמחה. אז תראו הפועל, הנה מה שסיכמנו, אתם תשרפו את הדשא, ניתן את הגרון שלנו. פרק מספר 78 של אנליסטים הפועל תל אביב, הפודקאסט מבית היוצר של רפאל קבסה, וגם היום לפני שנתחיל נזכיר את החטופים שנמצאים בעזה, מכאן אנחנו מאחלים משובם של כולם הביתה, ואני גיא מויאל, איתי נמצאים עומר רסה ואלעד לוי, מה קורה?
בוקר טוב.
איך אלעד רז אומר, אפשר להגיד שבוע טוב.
אבל היום יום שלישי, אז שלישי פעמיים כי טוב, לא?
בסדר, אנחנו מחזקים.
מה איתכם?
מה איתך? איתנו הכל בסדר, נראה לי כאילו. תשמע, אני בטירוף.
התאוששנו קצת, אני גם לא היה פרק וזה.
כן.
הראש לא פה, הראש לשבת כבר. אתה מחכה רק שבת.
כן, אז אנחנו אחרי...
אנחנו אחרי... שאני בטירוף, תדע לך.
אנחנו אחרי משחק מאוד קריטי, בעצם שני משחקים. אחד נתניה, אחד ביתר, כולם יודעים מה קרה, והראש באמת לאשדוד.
כן, תשמע, בסוף יש לנו, היה לנו משחק גמר אחד, נשארו לנו עוד שני משחקי גמר. בתכלס, אתה יודע, זה דור פרץ להגיד, אבל זה תלוי בנו בסוף. באמת זה תלוי בנו. ואני חושב שאתה יודע, אני, במשחק האחרון לפחות ראינו שהשחקנים קצת התחילו להבין את המשמעות ובאמת באיזה מצב הם נמצאים.
בטח.
ואני חושב שכולם הבינו, ואתה רואה פתאום גם את הכמות אוהדים שהולכת להגיע, שאנחנו נדבר על זה. וזה צו השעה, כביכול, לאוהדי הפועל, לשחקני הפועל.
הצו 8.
זה הצו 8 לכל מי שקשור במועדון הזה איכשהו. וזהו, הגיע הזמן.
אז תן לי את השנקל
שלך. ההבנה פה שהוא אמר צו 8, היה צו 8 בכל התקופות האלה של השנים. היה דרבים, והיה... השיא האחרון, אני חושב, היה ב-3-2 עם יובנוביץ'. כמה היה שם? 20 אלף?
כן, נכון.
גם היה שם.
היה צו 8, והיה דברים, אבל ההבנה שנפלה אצל אוהדים, שעכשיו זה באמת הצו 8, זה עכשיו הוא לעולם לא. זה כאילו, יש לך שתי משחקי גמר שאסור לך להפסיד. אתה צריך נצח אחד, ובשני, אתה יודע, זה כבר, אתה יודע, סטטיסטיקות וחישובים אנחנו נעשה, אבל נגיד ויספיק לנו טקו נגד חדרה, יותר מזה אתה לא צריך, רק המשחק הזה זה כאילו, זה משחק העונות אפשר להגיד.
דרך אגב, אתם יודעים מה קרה שנה שעברה?
מה?
אתמול לפני שנה?
אתמול לפני ה-2-2?
2-2 קירת שמונה.
דרך אגב, לגבי אפילו שנה שעברה אני חושב, זה לא היה ממש ממשי ודופק כאילו בדלת, העניין של...
הגעת בפער.
זה כן היה, אבל תמיד היה לך את ה...
עוד משחק.
בדיוק, אתה לתת עוד משחק, תמיד היית איכשהו... הרי כל הקטע הזה היינו לחוצים, אבל תמיד היינו איזה 4 נקודות מהקו, כאילו באזור הזה, הפעם זה הרבה יותר ממשי והרבה יותר... אני חושב שזה יותר מורגש, כאילו, לא יודע, אני חושב שפעם, ככה אני מרגיש, שפעם ראשונה באמת, 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 אנחנו מבינים את המשמעות של מה זה לרדת ליגה, כי הפעם גם אין לנו תירוצים.
נכון.
הפעם אין מינוס 10 נקודות, והתפרקנו ושחקנים עזבו בינואר, ויש בעלות חדשה, אז הרי שנה שעברה גם אמרו, לא השקלנו בינואר כי יש בעלות חדשה, ולא היה אפשר, כאילו, הפעם לא היה תירוץ.
פשוט שיחקו גרוע.
כן, היה הרבה טעויות בדרך. ולא היה תירוץ העונה, ואני חושב שבגלל זה, גם עוד יותר חמור לרדת, וגם השחקנים וגם האוהדים פתאום הבינו את זה, כמה חמור יהיה לרדת ככה.
שנה שעברה המצב יותר טוב, כי גם היית צריך טקו, לא היית צריך אפילו לנצח.
נכון.
היית צריך לבוא, לעמוד ולהשאיר את הטקו.
פשוט ציבחנו את העניינים.
גם הכל היה יכולים בנו.
הרי אנחנו לא יכולים לבוא, לתת משחק של 2-3-0 ולסיים את העונה כמו שצריך. אתה יודע, לגמור את זה, אנחנו חייבים לקבל את השתי גולים האלה מחצית ראשונה.
ואז לחכות.
ושגוטליב ילך במחצית הביתה.
האדום.
האדום.
מה זה האדום? איזה דקה זה?
8 או 5, משהו כזה. הוא ידע שהוא הולך כבר להרוס את המשחק
הזה, ימלא.
אלוהים ישמור, באמת.
אלוהים ישמור מה עברתי
בלעות המשחק. ועדיין, עכשיו, אתה יודע, גם אם תיקח את המצב שאתה 2-0 ואדום בקריית שמונה, עדיין המצב כרגע יותר גרוע. עדיין יותר קשה.
שמה, אבל הפעם, לא יודע, מרגיש לי שיש קצת תקווה חדשה עם מאמן חדש, ישן, זמני, איך תקראו לזה, על הקווים.
לב.
נכון.
לב ונשמה, וקוראים לו סלים תואמה. ואתה ראית גם במשחק שהקודם, כאילו נגד נתניה, אז ראית שלא צריך יותר, לא צריך יותר מזה. אתה מבין? לא, אנחנו דיברנו על יוסי שבא, אז מאמן וזהו, פיגורה, הוא מול השחקנים נראה מאמן, זה דווקא נראה ההפך. אתה ראית שיוסי כל הזמן עם ידיים על הראש, ולא מאמין, הוא לא מאמין בעצמו, וכנראה שהוא לא בא בטיימינג הנכון מבחינתו. הוא לא בא בשקט הנפשי שהוא רצה, הוא לא עשה את הדברים כמו שהוא היה רוצה, וזה לדעתי הייתה הטעות שלנו, בדיעבד, שמע, חוכמת הבדיעבד, אבל זו לדעתי הייתה הטעות שלנו, וגם שלא, דרך אגב, כי לעזוב את ביתר, במועדון שגם ככה, גם יש עליו הרבה, אתה יודע, יחס מהתקשורת, וגם הוא מועדון שיש עליו יחס מאוהדי הפועל תל אביב, שזה היריבה השנואה, זה לא היה נכון לבוא מבחינתו, ולדעתי עשינו את זה, הפיתורים היו במקום.
אני חושב שהפיתורים היו צריכים להגיע 5 משחקים
לא, ברור. לזה,
אבל...
זה היה הקש ששבר את קו הגמל. כמו דראפיץ' בבאר שבע. כן, כאילו משכת, כן. משכת, 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 ואז קרה הבום,
ופיתר אותה. אבל זאת הבעיה בדברים כאלה, כאילו בגלל שמרוב שאתה מפחד לפטר, אז אתה באמת צריך לקבל את הסבנג הזה, ואנחנו לדעתי הקבוצה שהכי קלה לקבל את המכות האלה. באמת, אנחנו כל פעם איכשהו אוכלים את המכה הזאת בשביל שמישהו, שמשהו יזוז במועדון הזה. כי אני חושב שבגלל, עוד פעם, עם כמה שכאילו קשה להגיד את זה, כי הרבה שנים אנחנו נמצאים למטה, אנחנו עדיין הפועל תל אביב. ויש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה. דרך אגב, לא בטוח אפילו שאצלנו, אבל מול, בקבוצות שעומדות מולנו, אף פעם לא יעשו לנו הנחה בגלל שאנחנו בתחתית, או בגלל שאנחנו בעונה לא טובה. תמיד יבואו למשחק נגד הפועל תל אביב, כי הפועל תל אביב שהם זוכרים, הפועל תל אביב שעשתה צרות לכל הליגה, שכולם שנו אותה בגלל שהיא טובה. ו...
הקהל.
הקהל.
הקהל פה והכל. זה
סקטור. וזה לא, אתה יודע, זה גם ב... זה גם בשחקנים שאין מה לעשות, תמיד הבמה נגד הפועל היא במה יותר גדולה, לשחק נגד הפועל ולשחק נגד חדרה, גם אם הפועל תהיה קבוצה לא טובה, וגם אם חדרה תהיה רצה לאליפות, עדיין לשחק מול הפועל יש במה יותר גדולה מלשחק מול חדרה. ובגלל זה בעצם, אתה יודע, אנחנו כל פעם מגיעים למצב הזה, כי אנחנו, אפילו אנחנו בתוך המועדון, לא באמת מאמינים עד הרגע שזה נהיה באמת ממשי. עכשיו, אני חושב ש... עוד פעם, אני אוהב לדבר הרבה, אתה יודע, על טקטיקות ועל דברים כאלה ועל צורות ושיטות משחק. אני חושב שפה העיתוי של פשוט להשאיר, פשוט לתת את זה לתואמה ומה שיהיה, זה לא רק שאין ברירה, אני חושב שזה מושלם. אני אגיד לך גם למה. כמו שאמרת, יוסי בא והדבר שהוא עשה זה להלחיץ את השחקנים, אתה ראית איך הוא צועק על שחקנים, אתה ראית שהוא מבקר שחקנים, אתה ראית שהוא שם ידיים על הראש, אתה ראית אותו מתחבא מאחורי הספסל, אתה ראית אותו מוציא שחקנים בדקה 30.
גם,
פעמיים זה קרה.
גם, וגם, בדיוק, לא אמין בשחקנים, וגם עוד משהו שמאוד התבטא במשחק האחרון נגד ביתר, זה שאחרי הגולים השלישי או הרביעי, לא זוכר כבר, ראית אותו, זה נראה כאילו ברח לחדר הלבשה.
בדיוק.
כאילו...
ישב בספסל האחורי אפילו, לא בכיסא שלו, בקדימה.
לא נורמלי. ואיפה ההבדל? ולמה כאילו סלים תואמה? למה זה נראה ככה עם סלים תואמה? אני לא יודע אם שמעתם, אבל הדר יעקובי דיברה בשער השבת על משהו. לפני המשחק יש אספה.
נכון.
אתם יודעים מה תואמה עשה באספה?
שמעתי את זה.
הוא הלך וחיבק שחקן ואמר לו שאני אוהב אותו. תקשיב, טוב, אם הבוקסיס, עזוב, הלך לה...
אין בחיים בית שהוא...
הלך לפיזיותרפיסט ואמר לו את זה, אני נותן לך 1,000. עזוב את השחקן.
ואחלה תומר.
כן. וזה ההבדל בסוף. לדעתי, בשלב מסוים, שאתה במצב לא טוב, זה כמו ש... לא יודע, זה כמו שעשית תאונה והרגת מישהו, חס וחלילה. סבבה? אתה לא תבוא ותצעק עליו כבר, כי המצב הוא כל כך נורא שאין לך מה לצעוק עליו, כי זה לא ייכנס. אז אתה כבר בא ומחבק אותו ומנסה, אתה יודע, ומנסה לעזור לו ולהרים אותו. במקום, אתה יודע, לבוא ולרדת עליו ולצעוק עליו ולהתעצבן עליו, ואני חושב שזה ההבדל בין אבוקסיס לתואמה. זה לא בטקטי, כי לא עשינו איזה, אתה יודע, לא ניצחנו את נתניה בגלל איזה הברקה מסוימת. סיפרתי לכם, אין לי בעיה גם להגיד את זה פה, סיפרתי לכם את זה לפני הפרק. תואמה לא שם קונוס באימון. כאילו, ואני לא אומר את זה בקטע רע, אני אומר את זה בקטע של, הוא לא, כאילו, אתה יודע, הוא לא מאמן, והוא גם יודע את זה, והוא לא רוצה לאמן.
הוא לא מאמן, אתה יודע, פאפ.
בדיוק, בדיוק, הוא לא קרוב לזה. בדיוק, הוא לא מאמן, והוא יודע את זה.
לא, זה גם לא שהוא בא מהתפקיד של עוזר מאמן.
לא, לא, ממש לא, הבן אדם אין לו תעודת אימון.
מהתפקיד הכי לב של הקבוצה, מנהל קבוצה, זה שמדבר עם השחקנים, ומכיר הכל, ויודע הכל, הוא בא לדבר.
ביום יום הסידור, העבודה שלו, בוא נגיד ככה, זה לארגן נסיעות למשחקים וכאלה. זה שיבינו מה זה התפקיד.
פתאום לעבור
ממשהו כזה. לוודא שיש גטורייד, אתה יודע.
כן, כן, כזה. לשים תמרים, אני יודע, כאלה.
כן, בטח לזה העבודה. עכשיו, אבל אני חושב שהבוקסיס, אני חושב שתואמה פשוט גורם לשחקנים להבין את המשמעות. כי... אין מה לעשות, בסוף זה בן אדם שחי את המועדון הזה כבר 20 ומשהו שנה. אתה יודע, זה המון זמן שהוא נמצא במועדון.
רבע מאה לפחות.
כן, עוד מישהו אמר את זה לדעתי.
מאזור 98, 99, משהו כזה.
הבן אדם הזה חי את ה... כאילו אין מישהו באמת, באמת אין מישהו בהגדרה שיודע מה זה הפועל תל אביב יותר מתואמה. הוא היה פה פשוט בכל שלב, בהצלחה, בכישלון, בהפסדים הכי גרועים, בניצחונות הכי גדולים, כי הרבה דברים קרו ב-20 שנה האלה.
הרבה תהפוכות.
וראית את זה בסוף גם בהתפוצצות שלו, הנפילה על הדשא והתמונה הזאת.
ואני לא חושב שיש בן אדם, לא משנה מה, גם אם היית מנוי 35 שנה בשער 5, אני לא חושב שיש בן אדם שיותר חשוב לו הפועל מאשר סלים תואמה. אתה מרגיש שזה כל עולמו, וזה מתבטא על המגרש, ודרך אגב, בסוף, זה עובר לשחקנים. גם אם אפילו הוא לא אומר את זה, זה עובר לשחקנים. השחקנים יודעים, השחקנים יודעים בשבילו כמה זה חשוב וכמה, ולא בגלל, וההבדל פה, שזה לא חשוב לו בשביל המשרה לעונה הבאה. זה לא חשוב לו בשביל חוזה לעונה הבאה בהפועל או במקום אחר, או בשביל להתקדם בקריירה. חשוב לו נטו הקבוצה, נטו מאהבה לקבוצה, ואני חושב שזה הקסם. זה הקסם במועדון הזה.
גם עוד משהו שאני אגיד ויאמר, אם היה חשוב לו החוזה לעונה הבאה והמשרה הבאה, הוא לא היה בא להיות מאמן זמני.
ברור.
כי יש לו רק מה להפסיד מזה.
ברור.
זה בדיוק זה מה שאתה אומר.
למרות שבמצב הקיים, כאילו, אתה יודע, אין מה להפסיד כבר, כי אתה
כבר במצב כל כך נוראי.
אני לא יודע אם אתה יודע, אם הוא פתאום ירצה.
אבל זה לא משנה, הוא אפילו לא מסתכל על זה.
אני לא חושב שהוא מסתכל על זה.
הבן אדם אומר לך, אני אסיים, יביאו מאמן כאילו בסוף העונה, זה לא שאני אלך לקורס מאמנים או יישאר מאמן. יביאו ואני אחזור לתפקיד הרגיל שלי, מה שצריך אותי, כאילו, כן? ואני חושב שבסוף זה מה שגרם לשחקנים. השחקנים גם, אתה יודע, בסוף שיש מצב כזה, ושתואמה כאילו על הקווים, ובוא, זה, אין מאמן, כביכול. גם העוזר מאמן, גם אורי גוטמן הלך. כאילו, אין גם עוזר מאמן. אין עוזר מאמן. אין מנהל מקצועי, אין מנכ"ל, אין אף איש מקצוע חוץ מהמנהל.
יש מנכ"ל, אבל...
יש מנכ"ל, אבל
שהוא לא... לא, מנכ"ל שהוא לא במתחום הכדורגל. הוא לא קשור לכדורגל.
בטח לזה רק הוא והדובר. כאילו, נשארו ביחד, לנהל קבוצה.
לא, וגם ארז, כאילו, לא קשור ל... הפיגורות, האנשים המקצועיים במועדון...
ניר דודוביץ' וזה.
זה שני אנליסטים ומאמן שוערים. זה האנשים היחידים שקשורים לכדורגל במועדון.
ושבית אלי מלך, שאתה יודע, שהתפקיד שלו הוא לא לנהל קבוצה.
הייתי עושה דרינטים של אימון עכשיו, מביא את עומר דמרי, מאמן חלוצים לאיזה שתי משחקים, מביא את זה, מביא את זה, כל הסמלים האלה. כל הסמלים האלה עושה זה, שתי משחקים כמו ניסו שבא שנה שעברה למשחק אחד, עושה דרינטים של נבחרת אימון.
כן, אבל שתדע לך, אבל זה נותן הרבה יותר משמעות לשחקנים, וזה נותן הרבה יותר בגרות לשחקנים, כי במצב כזה, פתאום השחקנים אין מאמן שיבוא ויגיד להם להגביר באימון ולעשות יותר, הם צריכים לעשות את האקסטרה, ואין מאמן שהוא, אתה יודע, ידבר איתם על טקטיקה, אז פתאום אייבינדר צריך לעלות ולדבר עם הלוח, ודברים כאלה. זה דברים שאתה יודע, שפתאום גם השחקנים צריכים לגלות בגרות, וזה היה הדבר שהכי
שימח אותי בנתניה. זה גם רואים שזה מעל הסיטואציה, מעל המצב של הקבוצה, כי אנשים מבינים, חטפנו את הקפה, ואין עוררין על זה בכלל, ועכשיו אולי, אני מקווה, ככה זה נראה, ששחקנים הבינו שזהו, זה, פה זה נגמר,
כן, הדבר נעשה וזה בסוף.
שלהם, לא, וזה חטפת, הקטם חטפת שלהם. חטפת הרבה כאפות, חטפת כאפה ועוד כאפה, ואז אני לא חושב שהיה כאפה כזאת. ואז הכאפה של ביתר, זה היה הכאפה של הנפילה.
כן, כן, עם עשרה שחקנים.
יש עשרה שחקנים. זה אותו דבר מבחינתי. היום, בהפועל תל אביב, אין באמת מאמן, אין, כמו שאמרנו, אין אנשי מקצוע, אז פשוט העומס נהיה על פחות אנשים. אז כל אחד יותר, לוקח יותר. וזה יכול להיות שזה מה שקרה, אתה מבין?
ברור, זה מה שאני אומר. בסוף, אתה יודע, יש, זה כמו שתוקפים לך את ה... אתה יודע, בדיוק אני רואה סוץ, אם מישהו מכם ראה, מישהו ראה סוץ?
המשרד.
אז לא משנה. זה כמו שתוקפים לך את המשרד, ואז כולם צריכים להתאגד ביחד, אחי, למען הדבר הזה.
יש גם משרד ישראלי, לא?
יש הרבה משרדים,
יש איזה שטות כזאת, כן.
ראיתי, זה פעם, לא משנה. מישהו דיבר איתי, זה היה שבוע, לא משנה.
אבל בסוף, כאילו, אתה יודע, זה... אני, הדבר שהכי שמח אותי לראות, זה בכלל לא קשור לכדורגל. זה להבין את המשמעות ביחד. זה הפעם הראשונה שהם באמת נראים כמו קבוצה. קבוצה של אנשים שנמצאים פה למען מטרה מסוימת, מה שלא הרגיש כל העונה הזאת. ו... ואני חושב שזה הדבר, זה הבשורה לקראת המשחק בשבת והמשחק לשבוע הבא, ואולי גם אפילו קצת לעונה הבאה, אתה יודע, כמה שחקנים מרכזיים.
מה שנגיד מהמשחק נגד נתניה, לא ניקח איזה משהו? רק הלחימה?
לא, יש הרבה מה לקחת. קודם כל, תשמע, ליוס זה שחקן, כאילו אם אתה רוצה לדבר קצת מקצועית, אז קודם כל ליוס זה שחקן, תשמע, אתה יודע, יש עליו כאילו המון ביקורת וזה, אבל לא, דווקא יש עליו הרבה ביקורת לאחרונה, כי עוד פעם, כי כאילו המספרים שלו לא מספיק טובים וזה. אבל, תשמע, זה שחקן, הוא פשוט יכול לעשות מה שהוא רוצה עם הכדור בקטע קיצוני, אתה יודע, הוא, כל דריבל שהוא נכנס, זה מעליף את השחקן היריב.
זה פשוט מה שבא לו.
באמת, מטורף, ולדעתי, תשמע, הוא בסוף, אתה יודע, הוא השחקן החשוב. אלטמן, שאני מתחילת העונה אומר את זה.
החיזוק של ינור.
אני מתחילת העונה אומר את זה. אין שחקן יותר חשוב במועדון הזה מעומרי אלטמן. קודם כל, זה שחקן שהוא כל כך רוצה וכל כך חשוב לו, ורואים את זה גם שכל כך חשוב לו, אתה רואה שהוא תמיד, זה שחקן שתמיד מגיע, כאילו אם תעשה קליפ ביצועים לאלטמן, זה רק רגעים כאילו שהיה חייב את הגול.
וגול עם שיער, עם קשת.
כן, וגול עם, כן, הוא חייב את הקשת.
חייב
את הקשת בשיער. אבל הוא שחקן שמגיע למניטיים, הוא שחקן שמגיע לרגעים גדולים, הוא שחקן שמגיע שצריך אותו, והוא לא מהשחקנים האלה שהם נותנים את המספרים ביום יום שלהם, עושים את ה-10-12 גולים, ואז מתחבים במשחקים גדולים. הוא בדיוק הפוך מזה.
לא אהלנד.
לא אהלנד.
ובעונה כזאת גרועה שלו עם 7 שערים.
כן.
ובפנדל אחד.
זה לא עונה גרועה, זה עונה רגילה של אלטמן, אולי...
הבן אדם חווה
לא,
פציעות.
הבן אדם לא משחק
בדיוק,
פשוט.
לא שיחק
הבן אדם חווה פציעות.
זה נראה מבחינה אישית שלו, שהוא כל מה נפצע, והיה לו חוסר מזל, גם נכון. בהתחלה עם הגב, ואחר כך נגד נתניה הוא נפצע.
זה כזה, הוא לא
עקבי
כזה, אתה מבין?
כן.
נכון. דרך אגב, זה הבעיה שמלווה את אלטמן לאורך כל הקריירה, בגלל זה הוא עדיין בפועל.
ומה עם כוכב המשחק?
מי, סתיו טוריאל?
ברור, מה זה?
גם, תשמע, שחקן.
זה שחקן שאתה יודע שאנשים אולי פחות הכירו כי הוא פחות נצץ, זה לא עומרי אלטמן, כל הכבוד, אבל נתן, כל פעם שהוא עולה בהרכב, קורה משהו.
אתה מרגיש אותו?
אתה מרגיש שחקן? גם נגד ביתר,
מאיים לשער.
גם היה המשחק הכי, לא יודע, הכי גרוע שלנו ענה לדעתי, יותר מהדרבים.
כן.
יותר מהדרבים.
ברור.
יותר מהדרבי הראשון פחות. שמע, זה שחקן שרוצה, שגם חויב.
כן, כי עוד פעם, כי זה שחקן, קודם כל, אני לא יודע אם אנשים מכירים את הסיפור, גם אמרתי לך את זה גם עכשיו לפני הפרק. זה שחקן שמאוד רצה להגיע למועדון הזה. הוא מאוד רצה להגיע להפועל.
כן, הוא גדל במועדון גם.
כן, והוא רצה להגיע לפה. והוא רצה לעשות את זה מהדלת הקדמית. ואתה רואה שחשוב לו, אתה רואה שהוא רוצה מאוד, אתה רואה שהוא נכנס לכל מאבק, גם אם הוא לא השחקן הכי חזק, אתה רואה שהוא נכנס לכל מאבק כמו שצריך. גם בגול שנתנו כביכול עם הקטע הזה של להוציא כדור, אחי, יצא גבר על. נתן ספרינט לכדור.
אני גם לא מבין למה אנשים אומרים שזה לא ספורטיבי.
עזוב, זה חרת.
נטע כותב, בא, אנחנו מקבי.
נטע ליצן אבל, אחי.
עזוב, זה עזוב את זה. אבל... אנשים כותבים, זה לא ספורטיבי. מה לא ספורטיבי?
זה לא ספורטיבי.
זה אדם מסר לו, והוא פשוט...
לא, זה כן, בדיוק.
פשוט החזיק את הרגל.
אני אפילו לא יודע אם הוא ראה בכלל אותו, אתה יודע, הוא לא התרכז בכלל. מי מתרכז בזה?
אם גם מי שראה את המשחק היה...
זה לא שהבן אדם נשקף פתאום, הוא גם רץ אחר כך.
היה כל הזמן ויכוחים ומריבות בינו לבין טוריאל, בין המוכן הזה. כן, כל הזמן היה קטנות כאלה, כל הזמן זה. גם האדום שטוריאל עשה את העבירה היה עליו, והתחרות. אז היה כל מיני טרש-טוק ספורטיבי כזה, של וואלה, אני לא עוצר, וגם בוא, אני נלחם על החיים שלי, אני עכשיו יעצור על כל אחד
שפצע. כן, אכפת לי, בדיוק, זה מה אני אומר.
ספורטיבי, לא ספורטיבי, אני רוצה לתת גול כדי לנצח, אני צריך את הניצחון הזה. כל דרך כשרה כרגע במצב הנוכחי.
לא, זה גם לא שעכשיו, אתה יודע, בן אדם נשכב על הדשא, ואתה יודע, זה היה ברור לכולם ש...
הוא כבר שחב רגל 4 דקות לפני.
נכון.
עכשיו... זה חרטה.
עכשיו, הקטע בטוריאל, שהוא נותן הרבה פתרונות, הוא גם יודע להכניס כדורים לרחבה, הוא מכניס אותם, אתה רואה, הוא קודם כל לוקח את הנייחים, והוא עושה את זה... הוא עושה את זה הכי טוב בקבוצה, עם רגל שמאל.
הוא גם נלחם על הנייחים. כל שחקן שבא לקחת, אומר לו, תעזוב, תלך, אני לוקח, יש לו רוצפה חיובית.
נכון, הוא רוצה מאוד את הנייחים, כי הוא יודע איזה מכה יש לו ברגל, אתה רואה שהוא בועט מ... הוא השחקן היחידי בהפועל, לדעתי, שיודע להם מרחוק.
נכון.
אין אף שחקן בהפועל, אם תיקח שחקן, שחקן. אין שחקן אחד שיכול לבעוט מחוץ לרחבה.
אף אחד בקישור לא יודע לבעוט מרחוק. שזה בכלל חריג.
בדיוק, אז הוא השחקן היחידי שמאיים מרחוק, הוא השחקן שיודע להכניס הכי הרבה כדור, הוא מכניס כדורים לרחבה כל הזמן. הוא יודע לעשות דריבל, הוא לא השחקן הכי מהיר, אבל... אתה רואה שהזריזות שלו טובה, והקבלת ההחלטות שלו עם הכדור, הוא תמיד, הוא ב-90% עושה את הפעולה הנכונה שהוא צריך לעשות, הוא יודע בדיוק, אתה רואה, גם הוא לא נכנס להרבה דריבלים, הוא נכנס כאילו, בסך הכל לארבעה דריבלים במשחק האחרון, צלח בשלושה, הוא מאוד ממוקד בפעולות שלו, הוא יודע מה הוא רוצה לעשות, הוא לוקח מאבקים, הוא לקח במשחק האחרון 5 מ-8 מאבקי קרקע, ו2 מ-3 באוויר, הוא בישל את השאר, הוא, אתה יודע, הוא איים לשאר. הוא
עשת כמעט בן שבת 2.0.
נכון.
הוא
הכי מגוון. הוא הכי מגוון בפועל.
שמה, בן שבת שם היה בחרדה על החיים שלו. הוא דפק כזה מזל.
הוא שם ידיים על הראש ועוד שנייה.
תשמע, אם הוא היה מקבל את הגול, אם הוא היה נותן את הגול, אחי, ליבי היה יוצא אליו, באמת, עם כמה שאני יודע פועל
וזה... ואז הוא עבר לקבוצה ליגה לאומית, והפועל הוא גם יורדים?
לא, תשמע, ליבי, באמת, אחי...
לא, מסכן, מסכן.
זה קשה.
והוא שחקן צעיר, ושתדעו לכם, קודם כל, אתה יודע, יש, בגלל שהוא עשה את
מה ש... אבל הסיטואציה, אתה יודע, זה לא את הסיטואציה. עכשיו, אז נלחמנו נגד קריית שמונה, שזה היה ממש קרב ישיר נגד הירידה. ופה אתה יודע, הוא מנקה מנתניה, כבר נמשור בליגה.
אולי הוא אומר, הוא רוצה חוזה להפועל. שנה אבל... הבאה, ליגה לאומית.
לא, אולי הוא גם חוזה. מה שלא יבוא, שתדע לך שהוא בלם מעולה. הוא בלם מצוין.
אם הוא משחק במכה בנתניה, לדעתי הוא בלם בסדר, אתה מבין? זה לא
שם. למה, אחי, בוא, הבן אדם בלם פותח בליגת העל, הוא בן 22, 21.
זה מה שאני אומר. זה מה שאני אומר.
שחקן מעולה.
זה שהוא היה עם קריית שמונה וזה, זה לא... יש הרבה שחקנים שיצאו במקום
זה. גם שבירו. אותו דבר, שנה שעברה בקריית שמונה
ירד ליגה, אני פחות
אבל שבירו אני לא מחזיק.
אני גם לא מחזיק משבירו.
דווקא שבירו, לליגת העל יכול להיות חלוץ.
ואפרופו סתיו טוריאל, כבר 3 בישולים.
אשכרה.
3 בישולים.
והוא גם לא ראה, הוא הגיע ביום לו וגם לא ראה יותר מדי.
אצל אבוקסיס החביא אותו קצת בספסל.
עכשיו, עכשיו, כל מה שדיברתי עליו, על המשחק התקפה שלנו בכל הפרקים שהיינו פה, אתם שמים לב כמה אבוקסיס החביא את שחקני ההתקפה שלנו?
נכון.
פתאום במשחק נגד נתניה, כולם פרחו, כל השחקני ההתקפה פרחו. ליוס היה נראה טוב, טוריאל היה נראה טוב, אלטמן היה נראה טוב. צ'יבוט, יש לי מלא ביקורת אליו, אבל...
יש לו מולדת דרך אגב.
אז מזל טוב. אבל התקפית... הוא היה סבבה.
נראה לי זה פעם ראשונה שראיתי צ'יבוט יורד להגנה. הוא ירד קצת והוא מזעזע, אבל זה פעם ראשונה שראיתי צ'יבוט רץ אשכרה להגנה.
אני בחיים לא ראיתי שחקן שלא יודע לקחת מאבק, באמת, אני לא ראיתי דבר כזה, אבל פתאום אתה רואה, ובוא, עוד פעם אני אגיד את זה, סלים תואמה לא עשה איזה משהו טקטי, הוא נתן להם חופש יצירתי, הוא נתן להם קחו, צחקו כדורגל.
אתם יודעים שחק כדורגל בסוף.
תהנו. בדיוק, בדיוק, בדיוק.
צחקו, תעשו את מה שאתם יודעים.
זה מה שאני אומר, ההתקפה כן מוכשרת, כן יש שחקנים טובים בהתקפה פשוט, וגם ראינו את זה בתקופה, אחי, עד הבוקסיס, היינו נותנים יחסית הרבה גולים בליגה, היינו איזה מקום 5 בליגה בהפקת שערים, עד שהוא הגיע, ופתאום, אתה יודע, ופתאום השחקני התקפה יכולים להתחיל לחזור לעצמם, ויכולים, אתה יודע, כן, ליוס צריך את הגול הזה כדי שיתחבר לו, טוריאל נראה לי פחות חבר, אושבול צריך את הגול הזה, אבל...
אני מקווה שבאמת נגד אשדוד, זה פתאום, אתה יודע, הכל ייכנס, כמו אז נגד אשדוד ב-3-1, פתאום אושבול שם גול, פתאום ליוס שם גול, וצ'יבוטה, אני חושב...
השלושה שהכי קשה להם לתת בסוף גולים, נתנו גול.
אז כדי שזה יקרה, צריכים לישון טוב.
מזרן של פנדה.
בדיוק, פנדה, מותג האונליין הגדול בישראל עם מוצרי שינה, מציע מוצרים מדהימים עם שינה חלומית, מזרנים, מיטות, קריות, מצעים, שמיכות ועוד. היתרונות של פנדה, לילות ניסיון בביתכם על כל המוצרים, נסו כמו שצריך בבית, בלי הניילון, בלי לחץ ובלי דאגות מיותרות. משלוח מהיר וחינם, מגיעים עד אליכם, עד הבית, ואם לא אהבתם, החזרה היא ללא עלות נוספת, הזמנה אונליין מהבית יותר פשוט מאשר לצאת מהבית ולהתרוצץ בין חנויות, ושירות לקוחות סטנדרט של שירות שעוד לא פגשתם בישראל. ולכם, מאזיני פודקאסט, האנליסטים והשחקנים, שישנו טוב.
שישנו טוב.
יש 15% הנחה ברכישה דרך האתר, פשוט תזינו את קוד הקופון HTA באתר של פנדה, www.panda.co.il, ותקבלו הנחה על כל המוצרים באתר. אז תודה רבה לפנדה, באמת כמו שאמרתי, יש לכם 15% הנחה, תרקשו.
תקנו.
תקנו, תשנו טוב.
אני רוצה רק בקצרה באמת על השחקנים עוד טיפה בנתניה, כי זה חשוב. רן בנימין, אתם יודעים שזה שחקן שאני הכי אוהב בהפועל. הוא כאילו נראה קטן. הבן אדם לקח 5 מאבקי קרקע מתוך 5 ניסיונות. הוא לקח כאילו 100% מהמאבקים שלו. הוא לקח 2 מאבקי אוויר מוצלחים מתוך 3. הוא נכנס ל4 תיקולים, לקח 3. הוא חטף כדור אחד, הוא שחט 2 עבירות, שזה הדבר שהוא הכי, עושה הכי טוב בקבוצה הזאת. ובאמת, הוא שחקן כל כך דינמי וכל כך התקפי. אני חושב שכאילו, אני חושב בגדול שלעונה הבאה, אם אתה מסתכל על העונה הבאה, אני בונה את הקבוצה על רן בנימין ותוריאל. לא משנה אם אני בליגה לאומית או ליגת העל. אני בונה את הקבוצה על 2 השחקנים האלה.
רן בנימין ישאר בליגה לאומית לדעתך?
אני מאוד מאוד מקווה.
זה אחלה חשיפה בשבילו.
אחי, תשמע, אני אומר לך את האמת.
אני שמעתי, תודה. חייבי בסוף להתייחס לתקשורת וכאלה. אני שמעתי שחיפה רוצים את לאויס ורן בנימין. אתה מבין? אז יש עליו קצת.
גם רצו את אל ים ואת כל האלה, אבל...
רן בנימין, אני חושב שזה... בדיוק. השאלה
איזה הצעה... זה לא שאין עליו חשיפה, אתה מבין?
כן. יש עליו, כל הליגה מכירה את רן בנימין, כי מכירים אותו... תשמע, גם בנוער הוא היה עושה דברים מטורפים, כאילו...
כן, אבל נגיד, אם הוא היה באמת שחקן נוער, נגיד צגי גניס, אף אחד לא באמת יודע מי זה. אתה מבין? מי שלא יודע פועל.
הגזמת.
לא, אבל לך עכשיו לאוהד, לא יודע. לאוהד
מקבי.
לאוהד נתן.
במקצוע אין שחקן.
סבבה.
איש מקצוע אין מדבר כזה שם.
אני אומר, אבל... אני לא...
לא, לא, בוודאות. מה, הוא בין השחקני לליגת העל לנוער המוביל.
אני לא מכיר עכשיו שחקנים זה מ... ואני רואה איפה עם ליגת הנוער, אתה יודע, בשביל...
מאיפה אתה לא מכיר?
מחיפה נגיד.
אתה לא מכיר את האח של חלילי?
זה אני מכיר.
מי החלוץ של מקבי חיפה בנוער? עומר דן, אתה לא מכיר?
לא,
זה... באמת? הגזמת, אתה אמור...
אלא, אתה יודע, זה העבודה
שלך. לא משנה שזה העבודה שלי, אבל אחי, הבן אדם 30 גולים בליגת העל לנוער, אתה לא מכיר?
די, נו. אתה מכיר מעומר דן?
לא, הוא שיחק. הוא גם שיחק בבוגרים, אחי. זה אח של חלילי, כולם יודעים שאח של חלילי.
נגיד עכשיו שחקן נוער ממכבי. לא מכיר, אחי.
מכבי זבל, אבל. לא, וגם אתה מכיר. אתה מכיר את סעיד אבו פרחי.
כן.
יפה, אתה מכיר את יהודה בלי. אתה לא מכיר? לא משנה. מכבי פתח תקווה אתה מכיר.
פתח תקווה כן.
אתה כן מכיר שחקנים, זה לא נכון. אז כאילו תחשוב שאם אתה...
אבל ידעו מי זה חלילי שנה שעברה? עד המונדיאליטו?
ידעתי, אבל כאילו...
בסדר, אתה מבין?
עזוב, דרך אגב, אתה יודע שעד שנה שעברה, אם תשאל את אבא של חלילי, הוא יגיד לך שיהיה שחקן יותר טוב מענן. עד שנה שעברה. יהיה גם שחקן מטורף, אבל... כאילו, בגדול כן מכירים, ואם מסתכלים על הנוער של הפועל היום, אז השני שחקנים הכי מוכרים היום זה סגי גניס ואבי תורג'מן. כאילו, זה השחקנים המוכרים. ברור שמכירים אותו, הגזמת.
טוב, אז מה היינו? איפה היינו?
כן, עוד טיפה בשחקנים. מורגן רק נתון אחד עליו, אתם יודעים, הוא שיחק 2 משחקים מגן שמאלי בהפועל, בשניהם ניצחנו.
שני משחקים...
הוא לא בישל? לא,
לא, הוא לא בישל, אבל אתה מבין שזה עדיף על קופרמן בשבע רמות.
מה זה עדיף על קופרמן בשבע רמות?
גם ארצ'ל על רז מאיר, בוא. עדיף, באלף רמות.
יפה, אז על זה אני אדבר, כי קצת קשה לשחק גם עם מורגן וגם עם ארצ'ל, כי כאילו שניהם מגנים שלא תוקפים יותר מדי. כאילו ראית את מורגן כן קצת יותר עולה, וכאילו ארצ'ל פתח, לא היה יותר מדי.
כן, אבל הבא שרז מאיר גם לא תוקף, אז זה כאילו... אין לך פה את האלטרנטיבה הטובה.
בדיוק בגלל זה אני אפתיע אתכם שאנחנו נעשה את הרכב משוער לאשדוד, אני אפתיע אתכם קצת.
אבל אל תברח לנו, זה לא המנג'ר פה.
לא,
זה לא המנג'ר שהסתבך לחנסון.
אל תדאג. ישראלוב, ראינו כמה חשוב, הוא חזר. אני אגיד לכם למה, כי זה בלם עם רגל שמאל, מה שדיברתי עליו כל העונה שחסר לנו. הוא מוביל, הוא בהנעת כדור, כל מה שקשור להנעת כדור, כל מה שקשור למשחק רגל, הוא מצוין. עכשיו, הרבה אמרו, לא הרגישו אותו.
שלא הרגישו אותו.
בלם לא צריך להרגיש.
א', בלם לא צריך להרגיש. ב', שאתה עומד ליד פסי, שזה בלם שכל תפקידו זה לצאת ולתקוף את הכדור, צריך מישהו שיחפה את פסי. וזה הוא עושה מעולה, ולא סתם הוא קיבל ציון גבוה. חוץ מזה שהוא לקח, הוא נכנס ל4 מאבקי קרקע, הוא לקח 3, הוא חטף 5 כדורים, לא עברו אותו פעם אחת. אז אתה יודע, כאילו לא הורגש, אבל וואלה, בסוף הוא עשה עבודה טובה. פסי מבחינתי, אתם יודעים מה אני חושב עליו, זה לא בלם שיכול לשחק בליגת העל לדעתי. ודבר אחרון, כל הכבוד ליד גנאים, שאחרי המשחק אחרי המשחק חרדות הזה, באמת לא ראיתי הרבה זמן משחק כזה חלש של שחקן כמו שהוא שיחק נגד ביתר, נכנס והיה מעולה. באמת,
שמה, צריך להגיד את זה. אחי, הביא נקודות בסוף.
נכון? לא, לא, נכנס והיה מעולה.
שמע, איזה הצלה שם מהקו.
כן, אין דברים כאלה, שיות, אני לא יודע מה קרה לי.
הוא נתן את זה עוד לברנס, ורואים בטלוויזיה כבר בפעם הראשונה שאין מצב שברנס הולך יד ככה.
אה, וברנס. שמע, קודם כל,
נפל הסיטואציה.
יש לו פנים חמודות, באמת, ילד חמוד, אחי.
נפל הסיטואציה, מצטער.
חד משמעית, קשה לי להאשים אותו. תשמע, אבל הקטע שלה, רק בדבר אחד אני חייב לזה, דודוביץ' המאמן שוערים שלך, סבבה? לא הגיוני שאתה יצא ככה לכדור רגוב.
ארבעה מצבים אותו דבר.
תקשיב, לא הגיוני.
כל פעם יצא לכדור ואיבד אותו, כאילו לא הגיע אליו.
כי למה? כי הוא יצא קודם כל, הכדור כל הזמן הגיע מצד ימין, והם נתנו חץ, מצד שמאל חץ לצד ימין, ואז הכדור הולך באלכסון, הוא הגיע עם יד הפוכה, מה שעוד יותר, אתה יודע, עוד יותר קשה להגיע, ואז כל פעם הכדור עבר אותו, כי הוא גם לא שוער גבוה יותר מדי. אסור לו לצאת נגד אשדוד, בוא נגיד את זה ככה.
שישר בשער ופסי יעשה את העבודה בשבילו.
פסי גם שלא ישחק נגד אשדוד.
אז זהו, זה מה שרציתי לשאול אותך. אמרת על טבעיות בין בלוריאן לפסי. עכשיו אתה מרכיב את ישראל, נכון?
נכון. קודם כל ישראל לא יצא.
לא, בלוריאן לא יכול לשחק בגלל האדום.
למה? הוא עכשיו היה מוחק.
אני אומר, עכשיו הוא לא יכול.
לא, אבל השאלה אם הוא באמת מרכיב אותו אחרי המשחק הטוב של ישראל. את מי הוא מוציא? את פסי או
שהוא מוציא את פסי? אני אומר לך, אני מקווה.
אני גם מקווה.
נשלח לו הודעה.
בסוף, לא נשלח לו. תקשיב, יש לי את המספר שאתה רוצה.
יש לי גם, דברתי איתו כמה פעמים. בקיצור, אני מקווה מאוד. לדעתי גם, אני מכיר את סלים.
אה, אלעד, שכחתי לשאול אותך. מה לדעתך על העזיבה של המנהל המקצועי חנסול?
טוב.
שור מתחיל.
חייב להתייחס לזה בסוף, תמיד.
לא, לא, לא יותר מדי שור. אני אגיד לכם את זה ככה. אני יודע שזה לא דעה פופולרית בקרב ועדי הפועל. אני חושב שהוא התחיל את העונה מעולה. הוא התחיל את העונה טוב. אף אחד לא חשב. החלון היה טוב של הקיץ. היה נראה שהוא רוצה להכניס הרבה דברים שלא היו. קודם כל, אני חייב לציין, אני לא יודע כמה זה מעניין פה אנשים, כן? אני חייב לציין שהוא אחד האנליסטים הכי מבריקים שהיו בארץ. זה צריך לאמר לזכותו. הוא איש כדורגל מעולה, אין בן אדם אחד, אין בן אדם אחד שעבד איתו או שמכיר אותו, שחושב שהוא לא איש מקצוע מעולה, סבבה? זה דבר אחד. הוא התחיל טוב, היה לו עקרונות מאוד מאוד מסוימים, עכשיו אפשר להגיד את זה, כי הוא כבר לא במועדון, הוא הגיע אלינו, אני דיברתי איתו במלחמה, הוא הגיע אלינו לעזור לנו עם כל התרומות. עכשיו, דיברנו, והוא אמר לי, תשמע, אני אגיד לך את האמת, אני שהייתי פה אנליסט, ראיתי את כל הרחש בחש שהיה סביב המועדון, את כל התקשורת מתערבבת בתוך המועדון.
אחד באיזה הדבר... שנים הוא... כאילו, אני לא זוכר...
הוא היה שלוש שנים...
נוער, לא,
הוא היה לא, הוא היה שלוש שנים אנליסט בוגרים.
נכון, זה הוא היה נערים בית.
לפני זה, הוא היה שנתיים או שלוש אנליסט נוער.
הוא מתקופת ניסנוב כזה, נכון? או לפני?
אפילו, הוא אימן לפני ניסנוב.
מה, אז הוא היה בפירוק?
כן, הוא היה מאמן בפירוק. הוא היה מאמן בילדים א', כן, אם אומרי ענה. הוא היה לילדים א'.
ובפירוק לא היה כסף, כן?
כן, כן.
הוא היה מאמן בזה, בהתנדבות.
המאמן שלי היום בראשון היה מאמן נערים ג' בהפועל בתקופת הפירוק. הוא אמר לי, שומע, לא קיבלנו כסף, לא ראיתי כסף בעונה הזאת, כאילו.
לא, לא, כן, זה היה מאמנים בהתנדבות.
בדיוק, זה כל מי שהיה כזה טיפה אכפת לו נשאר, כל מי שלא היה אכפת לו עזב, הוא מאלה שנשארו. יכולים להעלות תמונות שלו עם החיפה ועם הזה.
שמה, אין מה לעשות בסוף.
איש מערכת שמונה שנים בהפועל, תהיה בטוח שהוא אוהב את הפועל.
לא, אין מה לעשות. כל מי שמתעסק בכדורגל, יש לו איזה קבוצה שהוא מעדיף.
כן, ברור.
לכל שדר, לכל פרשן, לכל מאמן ולכל עוזר מאמן ולכל שחקן גם. שלא עכשיו יתממו.
קסקופ, אם אני אקבל הצעה ממכבי חיפה, אני אלך למכבי חיפה.
זה בסדר.
אני עוד הפועל והכל בסדר, כאילו.
זה בסדר וזה לגיטימי, כי זה המקצוע בסוף. כי אתה בסוף עוסק במקצוע.
בדיוק. בסוף זה העבודה שלך, ואני אומר לך שחוויתי את זה השנה, אתם יודעים ממה, וצריך לדעת לעשות ההבדל. אין מה לעשות, צריך לדעת לעשות את ההבדל, אתה איש מקצוע, זה העבודה שלך וזה הפרנסה שלך בסוף, ואיפה שהפרנסה שלך תהיה יותר טובה כמו בחיים, כמו שאתה עובד בעבודה שלך וכל אחד עובד בעבודה שלו. איפה שיש יותר כסף והתנאים יותר טובים, אתה תרצה לעבוד שם, לא משנה אם אהבת את המקום עבודה הזה או לא אהבת את המקום עבודה הזה, לא משנה. בסוף אני יכול להגיד לך שחנסול אוהב מאוד את המועדון, בן אדם שהיה 8 שנים במערכת, וגם המערכת מאוד אוהבת את חנסול.
כן, הוא קיבל את כל הקרדיט.
כן, וצ'יפרו אותו עוד פעם, נכון, זה כאילו בא על חשבוננו כל הצ'יפור הזה וזה, אבל זה לא משהו שלא הגיע לו, אני חושב שאולי זה קצת היה מוקדם והסיטואציה לא הייתה נכונה, אבל זה לא משהו שלא הגיע לו. בקיצור, אז שדיברנו, אמר לי, תשמע, אני, הדבר שהיה חשוב, הכי חשוב לי זה מאמן זר. ואז, בגלל זה, אני כל הזמן ניסיתי להרגיע פה עם בורחה למה, כי ידעתי שבורחה למה מאמן, בגלל שהוא רוצה מישהו זר. והוא לא רוצה שעוד פעם יהיה את כל הבלגן הזה בתקשורת והדלפות וריבים עם צנציפר וריבים עם רז אבי ולא יודע עם מי. הוא לא רצה את זה יותר. ותשמע, בסוף זה החלטה ניהולית נכונה. הוא בסוף היה מנהל וזה החלטה ניהולית נכונה. וזה מה שהוא רצה לעשות. תשמע, בסופו של דבר גם שבור חלם הפותר, ראינו שתי נקודות מפלייאוף עליון. הדבר היחידי שאני לא סולח לכן, זה בדיוק בגלל מה שאמרתי עכשיו, שהוא זנח את העקרונות, בגלל שהיה ביקורת מהקהל, והקהל הזה הוא קהל מלחיץ, והוא קהל, אין מה לעשות, בסופו של דבר, עם כמה שהקהל הזה טוב ואכפת לו וחשוב, החלטות מקצועיות צריכות להיות של אנשי מקצוע, ולא של קהל. והוא לקח פה החלטה של קהל, להביא את הבוקסי זה היה החלטה של קהל.
הפיגורה גדולה.
לפטר את בורחה למה זה היה גם החלטה של קהל. אני בטוח, לא דיברתי איתו אחרי המלחמה, אני בטוח שהוא לא מפטר את בורחה למה אם אין כזה לחץ. עכשיו, ברור שיש לחץ כי זה הפועל וזה, אבל
בוא נגיד שבחדרה הוא יכול להמשיך עם בורחה למה.
חד משמעית, אני חושב שבורחה למה, ועוד פעם אני אגיד את זה, ואין לי שום, אני לא מכיר את בורחה למה.
הגביע זה משהו ששבר.
אני לא מכיר את בורחה למה בכלל, אנשים חושבים שהגנתי עליו כי אני מכיר אותו. לא מכיר את בורחה למה, אין לי מושג מזה הבן אדם הזה.
שלך פגשתי אותו.
ממה ששמעתי מאנשים שאני עובד איתם, איש מקצוע נדיר, הבן אדם לא פיגורה, אין מה לעשות, הוא לא מאמן. אבל הוא איש מקצוע מהטובים, בן אדם גאון טקטי, בן אדם חכם מאוד. עכשיו, היה, כל המחשבות היו נכונות עד הרגע שהוא נכנע לקהל, עד הרגע שהוא הבין שהקהל כבר לא, יושב לו על הצוואר, ווואלה, אם הוא לא עושה פה מעשה, אם הוא לא עושה פה מעשה, הקהל שולח אותו הביתה ומתחיל להגיע אליו הביתה, וזה הדבר הכי נורא בהפועל, וזה הדבר, בסוף, זה הדבר שמכשיל את הפועל שנה אחרי שנה. העניין הזה של הקהל, בסופו של דבר, הקהל הזה דורש יותר מדי דברים מקצועיים שאין לו מושג מה קורה מאחורי הקלעים. בסוף, גם אני לא יכול לבוא בביקורת מקצועית על חנסול, כי אני לא עבדתי שם. אין לי מושג מה קרה שם. אתה יודע כמה דברים, כמו שסילבס הסביר את זה שנה שעברה, ששאלו אותו, אמרו, איזה מאמן מטומטם, איך אתה עולה עם קונטה, אתה הרי ידעת מה קורה, כל מיני דברים בדרך, ואז פתאום הוא ישב והסביר, ואז אתה אומר, עכשיו הבנתי, לא היה משהו אחר.
לא היה באמת משהו אחר.
אתה יודע כמה דברים כאלה יש במועדון כדורגל, שאנחנו אפילו לא קוראים להבין, שרק כשנכנסתי למקצוע הבנתי אותם, וגם לא בשנה הראשונה, גם רק השנה אני מבין אותם. יש הרבה דברים שאנחנו לא יודעים. עכשיו, הדבר שהכי מאכזב אותי בכן, זה הדבר הזה שהוא נכנע לקהל, כי מבחינתי, אתה המנהל המקצועי, אתה הגורם המקצועי, תלך לפי הזה שלך. תחיו, תמות, לפי ההחלטות שלך. וזה שהוא נכנע לקהל כדי, כדי לקנות שקט, והקהל כל כך דחף לאבוקסי, זה, ולקהל אין הבנה.
ובסוף אין,
אין הבנה מקצועית. אין מה לעשות בדיוק. והבוקסי זה לא מאמן טוב, ולא מאמן נכון, לא לסגל שחקנים הזה, כי אתה רואה שכל השחקנים היו נראים נורא עם הבוקסי. לא היה, באמת, לא היה שחקן אחד שאני יכול להגיד, וואלה, אתה יודע מה, בסדר. ובוא, יש לך אישם ליוס, שהוא פאקינג שחקן, אחי, ואתה ראית את זה פתאום.
הוא שחקן טוב, ולא נגיד, לא נגיד עכשיו, שלא תצא עכשיו גם, אתה יודע, רע, אבל
לא, אני לא תצא לצאת רע, אחי, הוא שחקן רציני, אחי.
הוא שחקן טוב לליגת העל.
לא נכון, לא נכון, הוא שחקן יותר טוב מלליגת העל.
תראו לי איזה,
הוא שחקן בן 22, הוא שחקן עם פוטנציאל באמת עד השמיים.
לדעתי הוא בגילי, אבל בסדר,
לא משנה. אחי, אי אפשר לעצור אותו בדריבל. אי אפשר לעצור אותו.
הוא צריך לשפר גם.
הוא ילד.
בסוף המספרים שלו עוד לא מספיק. זה כמו, בוא ניקח את דוד הסתם לפני כמה מנו, אצלנו שנתיים. הוא יצא לחול, ובו הוא חשב שהוא סופרסטאר, והוא בסוף קיבל כפה רצינית לפרצוף. אז זה שהוא חזר למכבי, כי כל שחקן צעיר שם שיוצא עם לחול, חוזר כ, בוא נגיד במרכאות, ליגיונר בכיר, ומקבל חוזר למכבי בחיפה.
כי בדיוק, גם השנה, בגלל המלחמה, אז לא היה באמת זרים,
אבל לא משנה, אבל העונה הקודמת זה היה המדד שלו. שעונה קודמת זה היה המדד של דוידה, בוא נגיד ככה, שזה היה אנושה שצריך להרשים, והוא לא שיחק שם אפילו דקה, הוא שיחק כמה דקות בודדות. והוא לא עשה לא רשם, לא שר ולא בישול. אז בסוף גם ליוס יש לה הרבה דברים לשפר, והפועל זה בדיוק המקום לשפר אותם.
לכל שחקן יש הרבה דברים לשפר, בעיקר לשחקנים צעירים. ככל שאתה עובר עוד שנה, זה כמו בעבודה שלך. ככל שאתה עובד יותר שנים בעבודה שלך, אתה תהיה יותר טוב, הדברים יקחו יותר חלק. שחקן עם סופר פוטנציאל.
אתה יודע, אבל מה, אני אגיד משהו על חן, לדעתי, הטעות הראשונה שלו והעיקרית שלו, זה היה בכלל עבד בורחה למה לתפקיד המאמן.
אני לא חושב שזה היה טעות, אני אגיד לך גם למה.
למה?
כי בסיטואציה שהיית, לא ידעת אם תהיה ליגה.
אבל לילד, אתה רואה שכל קבוצות הליגה, היה להם מאמן בסוף.
אבל אף קבוצת ליגה לא עזב אותה המאמן במלחמה.
אין בעיה, אבל כולם התכוננו ברצינות לעונה, לדעתי פשוט
אחי, גם הפועל, בוא, אם לא המלחמה, ולקניס לא הולך.
אני יודע שלא.
לא הולך, הוא לא הולך, הוא גם עושים עונה טובה.
אין מה לעשות, לפעמים יש בלטמים, וזה גם התפקיד של המעטפת של המערכת,
זה לא בלטם רגיל, זה בלטם בלתי צפוי בצורה, אתה יודע...
חרום, מי חשב שזה, אתה יודע, תהיה מלחמה בכלל, עזוב. לא משנה, זה השביעי באוקטובר... לא, השביעי באוקטובר זה משהו שתקף את כולם באותה צורה, ועד היום... עד היום, וכנראה כל החיים אנשים יומצא לקוטה
זה. זה ילווה אותנו, ברור.
אין מה לעשות.
עכשיו, אין מה לעשות. בסוף, אתה יודע, זה גם נכנס למקצוע, ולא היה בטוח שטיונה, והוא אמר, אוקיי, הוא זר, ואני יודע שהוא איש מקצוע טוב, הוא מבין כדורגל. גם אם אנחנו נחזור, אז נשאיר אותו. ואז, אם אתם זוכרים, אנחנו חזרנו.
התחלנו בסדר.
יצאנו טקו משחק ראשון.
לא, הפסדנו להפול חיפה.
הפסדנו. לא משנה, זה התחיל כאילו...
התחיל בסדר.
אחי, זה היה סבבה, והיינו...
כנראה שאולי גם בורחה למה, לא בורחה, ולקניס, הוא יכול להיות שהיה מפסיד להפועל חיפה.
נכון. יכול להיות. אבל לא נראה לי מוציא נקודות אחר כך נגד חדרה ונגד אשדוד.
לא היית נראה רע מאוד.
לא, אבל סת המשחקים שעכשיו אתה מצטער עליהם בדיוק.
נכון, אבל בורחה הוא המאמן היחיד מבין שלושת המאמנים שגם ייצא רצף ניצחונות מסוים.
שלושה ניצחונות.
והוא כן. ארבעה אפילו, אני חושב.
אני חושב שארבעה ניצחונות.
מכבי פתח תקווה, הפועל פתח תקווה.
אשדוד?
לא, אשדוד לא.
אשדוד הוא הפסיד, זה היה אחרי אשדוד.
ובני ריינה? בני ריינה גם היה, והיה עוד אחד, אני חושב, או לפני או אחרי.
בוא נראה. סתם בשביל הזה.
בני ריינה הביא שם ניצחון חשוב מאוד.
זה היה פועל פתח תקווה, מכבי פתח תקווה, שלושה.
רגע, זה היה ככה, הפסדנו, חזרנו מהמלחמה, הפסדנו להפועל חיפה, הפסדנו לאשדוד, שבאשדוד נראינו מעולה, אם אתם זוכרים את הבונקר המפואר שעשו לנו.
זה היה הבאסה קצת, כאילו איך זה היה סיקסם של נקודה, נקודה הייתה משקפת.
דקו עם חדרה, אמרת, ואז ניצחת את ריינה, ניצחת את מכבי פתח תקווה, ניצחת את הפועל פתח תקווה, הפסדת להפועל ירושלים שנתנו משחק ענק נגדנו, לא זוכרים אם אתם זוכרים את זה.
והגול דקה 90.
כן, ונתנו משחק מעולה נגדנו, דקו עם מכבי חיפה, דקו עם סכנין, ואז הפסד לנתניה, ואז כאילו זה התחיל, ואז זה התחיל ליפול. עכשיו, גם שזה נפל...
מה, זה הפסד לנתניה, ואז גפיה,
לא? הפסד לנתניה 4-0 לבאר שבע, 4-2 למכבי, שבדרבי 4-2 גם נראית טוב.
אתה בסדר.
וגם סוג של שדדו אותך שם.
הם שדדו אותך שם.
שדדו אותך שם.
הפסדת לביתר, הפסדת בגביה, הוא פותר. סבבה? עכשיו...
אז הפתיחה שלו הייתה טובה, השנייה לא, אבל לא משנה.
בדיוק, אבל היינו מאוד קצרים איתו, וכולם עם הסטלבט, ואת יודע, ועזוב, התקשורת הישראלית בכלל לא מבינה כדורגל, מבינה פחות מהאוהדים, הם רואים פחות כדורגל מהאוהדים, עוד אוהדים רואים קצת כדורגל, הם לא רואים בכלל כדורגל ורואים את זה, הבן אדם אין לו מושג, באמת, לא משנה,
יש
הבן אדם, אנשים ספציפיים, אין להם מושג בכדורגל, הם לא מכירים שום דבר, חוץ מהפינה שלהם בתוך התקשורת, ואת מה ש... אתה יודע, מספרים להם בקפה, מה שנקרא.
ברחוב הספורטיבי.
כן, אז עכשיו כולנו מבינים על מי אני מדבר. ואלה בסוף האנשים שהקהל, אתה יודע...
שומע.
כן, בדיוק.
נהיהם ריזון.
ואז זה מגיע, והם מסתלבטים על בורחה למה, והם זה שבו, אחי, בסוף היינו שתי נקודות מפלי אוף עליון, היינו עניין של ניצחון מפלי אוף עליון, ואני לא אשכח את זה. אני לא אשכח את זה ש... כולם זלזלו בו, למרות שהכדורגל היה טוב, כבשנו שערים, ראינו שאנחנו מנצחים, באמת, הכל היה סבבה, נכון, לא אומר לך ברמת המדהים, אבל כאילו בואו, קחו בפרופורציות, לעומת העונות האחרונות שעברנו, עם בורחה, למה זה היה נראה בסדר, גמור, ואני...
יחד תקשיב, להישאר, היום היית במצב שהיית נשאר בליגה לדעתך?
תקשיב, אתה היית הפועל ירושלים, אולי מכבי נתניה. אחי, אתה לא היית במצב הזה. בוודאות, בוודאות, בוודאות לא היית במצב הזה.
כמה נקודות לדעתך היינו מביאים?
אני לדעתי, אתה עם בין 40 ל-45 כרגע. שזה בין מכבי נתניה להפועל ירושלים.
לא, בין 35 ל-40.
אתה עכשיו 30. אני לדעתי, אתה בין 40 ל-45.
לא, עוד 10-15 נקודות?
כן.
זה הרבה?
ברמה כזו. אחי, אתה
עוד 5 משחקים.
אחי, אתה הפסדת 10 משחקים. כאילו, לא ניצחת 10 משחקים רצופים מהרגע שהוא עזב. כאילו, היה בדרך את השתיים תואמה.
אתה יכול לשים על 10 אצבעות משחקים שפשוט היו לך בידיים, ופשוט התפיידו לך בידיים.
זה גם לא משחקים.
אפשר לעבור אחד-אחד, ודברים שאתה אומר, זה שטויות.
אם אתה עובר ומנתח אחד-אחד, אתה אומר, תשמע כמה משחקים גנבו אותנו, באמת.
על מה אתה נופל גם בסוף? נגיד סתם, בוא ניקח נתניה בתחילת סיבוב השני. התחלת את המשחק, צ'יבוט עשם 1-0. ספקת שתי גולים בהגנה, שני שערים הכי רכים בעולם.
נכון.
על בלמים ועל מצבים חופשיים, על כדורים חופשיים וקרנות, הדברים הכי שטותיים בעולם. שאתה אומר, וואלה, אם אני קבוצה טובה, וגם צ'יבוטה, אני חושב, היה יכול לשים את השני, והוא החטיא שם באחד על אחד.
נכון, נכון, נכון.
והוא החטיא באחד על אחד את המצב הכי קל שיכול להיות לשחקן.
ולגמור את המשחק, וללכת הביתה כבר.
וסתם, רושבולט, הלו נגד מכבי פתח תקווה, עזוב שהיה נבדל בשני המצבים, שהוא ניסה לעשות צ'יפ וניסה לעבור את השוער. כאילו, אתה אומר דברים שאתה חייב לנחי.
1-0 לחדרה, פנדל של מדמון דקה 60. 0-0 עם ריינה.
בוא עוד משהו שרציתי ככה לדבר על חנסול, שזה גם לדעתי הייתה הטעות שלו, זה מה שקרה עם רושבולט. זה איבד את השחקן, ראית? הוא לא שחקן.
ברגע הזה הוא איבד את הסמכות. כי הוא אמר, רושבולט לא חוזר לסגל, אחרי שבועיים הוא חוזר לסגל.
אתה יודע שקפצתי
עליו. וחוזר לשחק.
אבל הוא גם... אבל זה גם השפעה של הקהל, עוד פעם, גם שלנו, אנחנו כולנו רצינו את רושבולט, אחי. אבל בסוף, אתה יודע, השחקן צריך לדעת לקבל מרות, ואם חנסול הוא המנהל המקצועי, בסוף, אתה יודע, יש בעיה עם זה שרושבולט היה השחקן פה שנה שעברה, וכן היה אנליסט לו, והוא המנהל מקצועי שלו. יש שחקנים שלא לוקחים את זה בהכי סבבה, ולא הכי נותנים את ה... אתה יודע.
כן, פתאום אתה...
בדיוק, קצת יותר קשה לקבל את זה.
זה כמו שאתה, מי שהיה בצבא, זה כמו שאתה... אתה מכיר את זה. כמו שאתה יודע, אתה עובר עם חבר הכשרה וזה, ופה...
הוא יוצא לקצונה וחוזר ממים שלך.
וואו, זה נוראי.
וחוזר להיות המפקד שלך, אתה מבין? לא, אבל בסדר, זה עזוב. מי שלא יודע לקבל את זה, עזוב.
זה בעיה, בדיוק, אתה מבין? זה גם חלק מהעניין. נכון, הטעויות שהוא עשה, זה לא להביא מחליף ראוי לאושבולט, ברגע שהתחיל כל הבלגן.
לדעתי פשוט סגת אושבולט, הוא לא ניהל את זה נכון.
נכון. אבל עוד פעם, סבבה, אבל אתה...
וככה הבאת שחקן שהוא בין החשובים
שלו. אבל בוא, אתה תפטר, אתה תגיד שהבן אדם נכשל בעונה כי הוא טעה עם אושבולט. בסוף זה שנה ראשונה שלו בתור מנהל מקצועי.
אנשים טועים. אני לוקח את הבלטמים, אני לוקח את הכל, לדעתי הוא היה צריך לפוטר, לדעתי עשה טוב בשכל בשבילו גם.
חד משמעית,
מה זה לפוטר?
הוא עזב מעצמו.
אם היה בעל בית שהוא ישראלי, בוא נגיד ככה, הוא היה מפוטר אחרי בור חלמה.
אני לא חושב.
אני כן.
אני גם לא חושב שהוא היה צריך להיות מפוטר אחרי בור חלמה, אני כן מסכים שהוא לא היה צריך להישאר במועדון אחרי כל מה שקרה עם הבוקסיס, אני חושב שטוב קרה, שבאמת הוא לקח את גוטמן והבוקסיס, שלח אותם הביתה, ואז התפטר בעצמו, ובעצם ניקה את הפועל, כביכול, הוא ניקה את זה.
ניקה את ההובה לשנה הבאה.
בדיוק, הוא הכין את הדבר לשנה הבאה, וזה מראה לך כמה הוא בן אדם.
לא, הוא לא היה
נשאר
שנה הבאה לדעתי. גם אם הוא היה נשאר,
הוא לא חושב. הוא עשה כבר את הטובה לבעלים הבאים, ופיטר אותו. בסוף הוא השאיר לסף רחוב של, אם סף רגע 2 מיליון שקל.
לא משנה, ככה או ככה, הבוקסיס לא נשאר שנה הבאה, זה לא משנה.
הבוקסיס לא נשאר.
אמרת את זה בסוגיית אושבולט, הוא סוג שנקרא לסיטואציה בתכלס. כי מינצברג אמר לו שהוא רוצה את הבוקסיס, והבוקסיס אמר שאני בא עם אושבולט נשאר בסגל, אז נהיה סוג של סמטוחה כזאת שחנסול לא דרך לצאת ממנה.
בדיוק, זה היה קצת יותר קשה לנהל את זה, ובסדר, והוא מנהל מקצועי, שנה ראשונה שלו, הוא בן אדם צעיר. אתה יודע, ברור שבמקום מתוקן שאתה לא שורד בירידה, אז אני חושב שהוא כן היה צריך להישאר. אחרי זה כל מה שקרה עם הבוקסיס וזה, כמובן שהוא גם הבין את זה שהוא לא יכל להישאר. אני חושב שהוא אחלה בן אדם, ובאמת מאחל לו בהצלחה.
בהצלחה רבה שיהיה לו, באמת. לא, לא, אין לי שום דבר אישי נגדו משהו כזה. לא הצליח פשוט אצלנו, אין מה לעשות, זה קורה.
כן, בדיוק, זה
קורה. כמו הרבה אחרים.
בדיוק, הוא לא הראשון שנכשל פה, והוא לא הראשון ש...
כמה שהאחרון שיקשל, כן?
בדיוק, אז אתה יודע, בדיוק, אם לא שינית משהו לטובה...
מה זה גם נכשל?
אז יותר גרוע מזה לא...
מה זה גם נכשל? בסופו של דבר, כמו שדיברנו, אנשים שוכחים שהוא לא יודעים אולי, שהוא לא, גם אני לא הייתי מורה בפרטים, אבל שהוא היה כן במחלקת נוער, וכן הביא שחקנים טובים ל...
הבן אדם היה אנליסט תותח במועדון הזה. והוא הביא דברים לארץ, אתה יודע, כמו שאמרתי, זה נראה לי פה פעם אחת, אפשר לצחוק על הרחפנים וזה, אין היום קבוצה בארץ שלא מתעסקת ברחפנים, ולא מביאה מעלה רחפנים מעל המתחם, ומצלמת, והוא הראשון שהביא את זה לארץ, וזה לא רק הדבר היחידי הראשון שהוא עשה פה בארץ בתור אנליסט, הוא כן שינה פה הרבה דברים בתור אנליסט, שזה... ובגלל זה בסוף הוא הגיע למקום הזה, כי הוא שינה הרבה דברים, זה כמו דן רומן שהיה בזמנו בהפועל, הוא שינה הרבה דברים שלא היו פה פעם, וזה הכל.
חייב רגע לפני שאתה ממשיך. אכזבה בקרב קבוצת ספרה מהתנהלות מינצברג, בדיקת הנאותות קועה.
בפוש באתר...
פוש באתר...
לא משנה, אז עזוב, אל תקשיבו. לדעתי.
כן, כל עוד אין הודעות מועדון, אני לא...
אין לדעת כבר.
אז איך מנצחים את אשדוד? אחד וחלק, חייב.
טוב, אז אני לא מאמין שעשיתי את זה לעצמי, אבל אמרתי, אנחנו מגיעים לפה, נעשה פרק הכנה, אני אתכונן כאילו אני מתכונן עם הקבוצה שלי. ישבתי, ראיתי שתי משחקים של אשדוד, אלוהים ישמור. בשני המשחקים האחרונים הם פתחו במערך של 4-2-3-1, בהגנה הם עומדים 4-5-1, שליש מרכזי, הם לא לוחצים גבוה בכלל. לא משחקים בילדאפ, אז אי אפשר לנתח את זה, הם ישר מנסים לתת כדור ארוך לאינטי, שאגב קיבל אדום במשחק הזה, אז לא ישחק. הוא מנסה לקבל את הכדור, הוא בעיקר בורח שמאלה, מסביבו יש את אברג'יל ומורצ'ה, שהם לא שחקנים פיזיים יותר מדי, אז בגדול, אם אינטי מצליח להוריד את הכדור, יוצאים למעבר. הוא מנסה כאילו להוריד את הכדור לאחד מהם, ואז להעביר את הכדור מהר צד שני לבוטקה שנכנס לאמצע, ורואי לוי מגן ימני שעוקף. הקישור לא תומך יותר מדי בהתקפה, טיפה ג'ורדן סבן, אבל גם לא יותר מדי,
ג'ורדן סבן עם חמישה צהובים.
גם לא משחק. הדברים החזקים באשדוד, מגן ימני רואי לוי, שהוא פשוט, הוא שחקן כנף. הוא מאוד מאוד מסוכן מצד ימין, הוא מקבל את הקו, בוטקה נכנס לאמצע בעצם, ולוקח איתו את מגן ימין, ואז מפנה לרועי לוי את הקו, מכניס הרבה קרוסים לרחבה, גם נכנס לרחבה, לא מפחד להם לשער, ובתור מגן לא מפחד להגיע עד השוער. הוא באמת תומך בהתקפה בצורה שמלאה. מגן שמאל גיל כהן, אנחנו זוכרים אותו מכל הנבחרות הצעירות, הוא בכלל בלם, הוא משחק מגן אצלם, עומרי בן ארוש שיחק בלם, הם די מתחלפים. עכשיו הקטע שכאילו בגלל שהמגן ימין רועי לוי שהוא יוצא כל כך גבוה, המגן השני נכנס, הוא יותר נכנס לאמצע ונשאר בהגנה, ואז הם כאילו פותחים קו שלוש בהתקפה. אז גיל כהן לא באמת תומך בהתקפה, הוא יותר נשאר כאילו באמצע. אינטי אדום אמרתי. עוד דבר חשוב, הם כבשו שבעה שערים בקרנות, שזה יחסית יפה. כל השערים נכבשו שהם הרימו לכיוון השוער ממש, הם כאילו הרימו על השוער, על תיבת החמש. עכשיו, עם שוער כמו ברנס, זה חשוב להגיד את זה וחשוב להתכונן לזה, הוא קצת קשה לו עם כדורי גובה ראינו, וכל הרמות יגיעו לאזור שלו. הם ספגו 9 שערים בקרנות, מתוך 9 השערים שהם ספגו בקרנות, 6 שערים הם ספגו, שהכדור הוגבל הקרוב, כמו שטוריאל נתן את זה שכמעט נכנס, כזה, אז תחשוב שאם יש רק מישהו שמחליק, ככה הם קיבלו את הגולים שלהם.
אולי בלוריאן סוף סוף הצליח, אתה יודע, להשחיל אחד כזה.
אה?
אולי אלטמן.
יכול להיות.
יכול להיות גם.
יכול להיות. אז אני חושב שקרנות זה דבר מאוד מאוד חשוב במשחק הזה, בעיקר במשחק כזה לחוץ, לשני הקבוצות.
התקפות מעבר
שהמשחק,
גם.
התקפות מעבר לא יהיה הרבה יותר מדי, לא יהיה יותר כן, מדי כי במשחק הזה. אוקיי. ואני תכף אסביר גם למה, הם קבוצה מאוד מאוד פסיבית.
גם בונקר.
לא קשור, אחי,
התקו
גם אם הם היו צריכים לבוא לנצח או זה, הם קבוצה מאוד מאוד פסיבית, אחי. הם לא מנוגעים, הם לא מחזיקים בכדור, הם בין הקבוצות שמחזיקות הכי פחות בכדור בליגה העונה, וזו קבוצה שעומדת בלוק מרכזי, וזה קשה מאוד, כמעט ולא עושים מתפרצות. עכשיו, בעיקר שהם יבואו לשחק עוד יותר הגנה, ויותר עוד יותר לשחק על התקו, והקבוצה שלנו תהיה לחוצה, עניין הקרנות, והפועל ספגה הרבה שערים בקרנות העונה, בין הקבוצות שספגו הכי הרבה, אני חושב שרק מכבי אולי ספגה יותר, הפועל היא בין הקבוצות שספגות הכי הרבה בקרנות, אני חושב שזה סופר קריטי למשחק הזה, בעיקר שזה משחק שאנחנו לא נראה בו יותר מדי איומים לשער, וכדורים שורקים ודברים כאלה, יהיה קשה מאוד.
משחק חפירות זה נראה.
כן, זה יהיה משחק מאוד חפירות, עוד פעם, אנחנו קבוצה שלא טובה עם הכדור, אנחנו, דיברתי על זה הרבה פעמים, אנחנו בדרך כלל לא מנצחים שאנחנו הקבוצה הדומיננטית.
דרך אגב, נתניה היו בשליטה.
נכון, גם בנתניה, היינו אנחנו ה-off the ball, מה שנקרא, לא עם הכדור. פה אנחנו נהיה רק עם הכדור, זה יהיה משחק
של... נגד ביתר זה יחסית שוויוני, 57% לעומת 43.
57% זה...
זה יחסית שוויוני.
זה החזקה של... לא, לא, זה לא, זה החזקה של... מתחת ל-55 זה שוויון, מעל זה זה כבר... כבר החזקה דומיננטית.
2%.
לא, לא, זה דומיננטי, זה חשוב.
לא, נגיד נתניה...
אני אגיד לך למה זה חשוב.
נתניה זה כבר 68% לעומת 32%.
נכון, אבל זה גם בעיקר בגלל סוף המשחק.
כן.
שבכלל לא נגעת בכדור. אז במשחק הזה נגד אשדוד, אנחנו נראה אותנו מחזיקים בסביבות ה-60-70%, בין 60-70, אז... גם חשוב למצוא את הפתרונות.
מקווה שאתה יודע, יתן חופש לכולם, כמו אז.
אז אני חושב שבגלל שהם קבוצה מאוד פסיבית, אנחנו ננסה להיכנס הרבה למבנה של ה-3-2-5, כאילו, אתה יודע, ברגע שעוברים את החצי, נכנסים כזה למבנה, 3 בלמים, מגן אחד נשאר כביכול עם 2 בלמים, פותחים קו 3, 2 קשרים, ואז פותחים קו 5 על 4 שחקני הגנה, הם גם פותחים קו 4. אז זה בעצם, אתה יוצר עניין של 5 על 4 בהגנה שלהם, אנחנו נצטרך לראות את זה הרבה, כי עוד פעם, כי זו קבוצה פסיבית, זו קבוצה שתיתן לנו להזיז את הכדור עד החצי, ואנחנו צריכים עומס של שחקנים בהתקפה, בעיקר במשחק הזה.
אז פעם שעברה זה עבד לנו.
נכון. עכשיו, במשחק הזה, אנחנו, בגלל שהם קבוצה פסיבית ולא לוחצת, זה אומר שאנחנו צריכים לפתוח את המגרש ולהרחיב אותו כמה שיותר. לשחק כמה שיותר רחב, ממש שחקנים עם רגל על הקו, ואתה יודע, ולנסות להעביר את הכדור
מהר. דחיפה מהקהל.
כן, ולנסות להעביר הרבה את הכדור צד שני, לעשות הרבה העברות צד. החוליה החלשה ההגנתית שלהם, איפה שצריך להתמקד, זה צד ימין, מה שדיברתי שגם החוליה החזקה שלהם, כי רואי לוי לא מגן, אני ועומר היינו פה לפני שהתחלנו להקליט.
לא, זה מצחיק מה שאתה אומר, החוליה החזקה ואז החוליה החלשה.
כן, החוליה החזקה התקפית, החוליה ההגנתית. בדיוק. ראינו את רוב הגולים שלהם שהם סופגים, מגיעים מהצד הזה, זה גם הצד של איוס, בגלל זה זה מאוד מאוד קריטי. רוב השערים שהם ספגו לנו הגיע מצד ימין שלהם, שמאל של הקבוצה התוקפת. קיבוטקה לא באמת אמיתי בהגנה, הוא לא כזה מחויב, הוא לא יורד עד הסוף.
ועד שרואי לוי יורד
מהתקפה. ולרואי לוי קשה. לא, וגם שהוא יורד, קשה
לו, הוא לא שחקן הגנה. בהתקפה אחרי זה הוא מאוד חסר.
כן, הוא לא שחקן גם הגנה יותר מדי, גם חסר חמצן, אפשר לעשות עליו הרבה 2-1. שם יהיה הדברים החשובים. ההרכב שאני פותח איתו.
יופי, באתי לשאול את זה גם.
4-3-3, רגיל, סבבה. ברנס, מי שחושב שדור בנימיני צריך לעלות שחק במקומו, אז אני מצטער לבשר לכם שלא.
או, איך קוראים לו?
מי זה?
מקס?
מט פרנק. מט פרנק?
אולי הוא גם צריך.
לא נראה לי שהוא ישחק.
לא, הוא קיבל את הזו המוח.
איזה רנדומלי, אני מת. קיצור, ברנס, אין מה לעשות. מגן שמאלי נשאר עם אורגן ב-100%. ובלמים, ישראלוב ופסי, ובלוריאן, סליחה.
פסי לא משחק. כמעט תפסתי אותך על
ה... או בלוריאן וארצ'ל. ואני אסביר למה.
מעניין. כמה מפחיד במשחק הזה.
אני אגיד לך למה, כי בדיוק עכשיו אמרתי לכם, אנחנו נצטרך להיכנס למבנה של 3-2-5, אני מסתכל מה אני עושה במבנה. ואז קשה לשחק עם שני שחקנים שהם רגל שמאל, כי אני רוצה שמורגן ייכנס כאילו לקו 3, ובסדר, הכל טוב, אפשר להישאר עם ישראל ובלוריאן.
ובוא, גם ארצ'ל קצת יודע לדחוף כדורים קדימה.
כן, בדיוק, אז כאילו...
בסוף הוא עמדת הקשר 50-50,
אז כאילו נוח לעשות, אז כאילו נוח לפתוח את הקו 3 עם מורגן, בלוריאן וארצ'ל. אז בגלל זה כאילו הייתי פותח עם ארצ'ל בלם. מגן ימני אני פותח עם סניור.
וואי, זה יותר מדי הפתקני, אחי.
אני אסביר לך משהו, הם קבוצה מאוד, באמת, אני אומר לך, ראיתי משחקים שלהם עכשיו, הם קבוצה מאוד מאוד פסיבית, והדבר שהם הכי מחפשים, זה קו ימין, לא קו, הם לא מחפשים את קו שמאל, בכלל, אברג'יל נתן כאילו את כל השערים שלהם העונה, כל השערים של אברג'יל זה מתוך הרחבה, לא מההתקפה שהתחילה בצד שמאל. ושניים
נגד הפועל.
יפה, לא מההתקפות שמתחילות בצד שמאל, הם לא משחקים על הצד הזה כמעט בחיים, הוא יותר, הוא נכנס לרחבה כמו חלוץ שני, כי רבידר ברג'יל בנוער שנה שעבר שיחק חלוץ, הוא לא משחק ענף, הוא נכנס לרחבה, אז כאילו אני משחק עם סניור כדי לפתוח את הקו 3 כמו צריך, ואז כאילו שיהיה לי מגן אחד שהוא באמת שחקן התקפה, כמו שהם עושים בצד שני עם רועי לוי. קשר אחורי גנאים, כי הוא נתן משחק טוב נגד נתניה, ולצערי...
אייבינדר, אתה אומר?
אלא אם כן, אין... לא משחק עם אייבינדר בשש, אלא אם כן, אליאם...
משחק איתו משחק הזה.
תשמע, אליאם גם במשחקים כאלה גם טוב, לא יודע. יכול להיות שאם סלים פתאום יהיה לו יותר בטחון, יותר יתחבר לו.
אליאם נראה נגמר מהפועל ירושלים, מה שיוציא אותו.
למה?
לא, הוא נכנס,
הוא נכנס נגד נתניה, והיה סבבה.
שיחק, 10 דקות.
בסדר, עשה מה
שיחק. יוסי הלך, זה כבר עבר ופסה וזהו.
בדיוק, אני חושב שהעניין היה יוסי, פחות זה. אז לא יודע מי שתבחרו שישחק ששאין לי בעיה. קשרים, אייבינדר חייב במשחק הזה, כי גם שהוא עושה פחות...
אמרת לפני... טוב, אמרת...
לא, לא שש.
לא, סבבה, קמדתי בהרכב, אחר כך.
כן. במשחקים כאלה שבאמת...
זה רק לב הרצון, זה כאלה.
בדיוק, שיש כל כך הרבה משמעות לדברים שהם לא טקטיים, אייבינדר חייב להיות בהרכב. לאדור רן בנימין, אמרתי לכם, אני מכור. ליוס צד שמאל, אלטמן חלוץ, טוריאל צד ימין. עכשיו, עוד פעם נחזור למבנה שדיברתי. מורגן פותח את הקו 3, זה נותן ללייס את כל הקו, סבבה? אייבינדר נשאר בקו 2 עם גנאים או אליה, מי שישאר שם. רן בנימין צריך להיות, לפתוח יותר בשמאל ולא בימין כדי להיות קרוב ללייס, ובעצם לחכות על האלפסיס, כאילו בין אלטמן ללייס שיהיה כל הזמן, ואז הוא ייצור את הבעיה של השתיים על אחד גם לצד הזה וגם לצד הזה. אלטמן חלוץ, בצד השני, אני מכניס את סניור לאמצע שייכנס כאילו לאזור האלספיס וייצור את הבעיה, ונותן לטוריאל את הקו, כי טוריאל מעולה עם רגל על הקו. ואז כאילו ככה אני פותח את המבנה, אני חושב שזה, בגלל שזה קבוצה מאוד פסיבית, שלא תלחץ אותנו גבוה, לא נצטרך לשחק מאחור יותר מדי, אז אין בעיה. התקפות ארוכות הם לא יעשו עלינו, אלא אם כן באמת אנחנו נוביל וכבר לא יהיה להם ברירה ואנחנו קצת נרד אחורה, ואז אתה יכול להוציא את סניור מחצית, דקה 60, אין בעיה. אם אתה מוביל, שייצא במחצית. אני אומר את האמת. אז אני חושב שבגלל זה הייתי כאילו הולך על הרכב שהוא חזק. גם ראינו, תואמה לא מתבייש לפתוח התקפי. פתח מאוד התקפי נגד נתניה. זה לא שאין לו ברירה, בוא, הרבה מאמנים היו עושים קו 5, וגם אם היו עוברים לקו 4, לא משחקים עם מייבינדר ב6 ואז שתי עשיריות.
בחיים לא.
אחי, הוא שחק עם רן בנימין וליוס שתי עשיריות, אחי, הוא שחק מאוד התקפי, כל הכבוד לו, כן? כאילו, אני מבסוט על זה רצח, אבל כאילו אין לך כבר מה זה, אתה מבין? אז אני חושב שלשחק ככה התקפי, במחצית אתה יכול לשנות אם אתה מוביל, אם אתה רואה שהדבר נראה טוב.
מורגן קו שמאל, מגן שמאל, בלמים, כמו שאמרת, ישראלו ובלוריאן. בקו ימין, סניור לא יודע אם הייתי פותח איתו, כאילו...
מפחיד קצת במשחק הזה.
אז הוא מפחיד. סניור בשחקן שהוא, היום מאוד קשה לו לעשות פעולות מאוד בסיסיות, כי בוא, שחקן כזה לא צריך הרבה ביטחון, ואין לו הרבה ביטחון. היה לו את התקופה של למה, שהוא נתן איזה כמה שערים, וחשבת
שחקן לו ביטחון, טובים,
אבל דריבל קשה לו לעשות. ופס לגובה, קשה לו להרים.
למה? אז... אני חושב שהוא כן, אבל...
אתה הוא... לא רואה את הפעולות האלה, נגיד שהוא נכנס באופן רציף. נגיד, יוצא לו אחד, ואז בשני הוא כבר לא מצליח. אז כאילו...
אבל אני אגיד לך, כאילו, מה ההיגיון במה אני רוצה לראות? אני רוצה לראות סתם, אני אתן לך סיטואציה במשחק, כאילו, כמו סוג של תבנית. אני רוצה לראות שאנחנו נכנסים ל-3-2-5, אני רוצה לראות את הכדור אצל רן בנימין, נותן אותו לסתיו טוריאל, שסתיו טוריאל רגל על הקו, סתיו טוריאל מקבל את הכדור עם רגל שמאל, לא, וסניור עושה לו עקיפה פנימית. ואז
משאיר... אתה מרוויח שני שחקנים.
בדיוק. הוא עושה לו עקיפה פנימית. עכשיו הוא גם אופציה לפס עומק ואז הוא מגיע לאסיסט זון בעצם ואז מהאסיסט זון יותר קל לבשל אז הוא יכול להוציא את הרוחב ויש הרבה שחקנים בתוך הרחבה כי אמרתי קירן בנימין ברחבה אלטמן ברחבה ליוס ברחבה יש הרבה שחקנים ברחבה או שטוריאל מקבל את הכדור הוא עושה את העקיפה הפנימית זה אומר שהוא ימשוך איתו שחקן לעקיפה הפנימית ואז טוריאל מקבל את הכדור במצב שהוא אחד על אחד עם המגן שלו שהמגן שלו זה גיל כהן הוא יכול להתמודד איתו, הוא גם מכיר אותו, יתאמן איתו מספיק פעמים, ואז באמת הוא יכול גם הוא לתת קרוס, גם לעבור באחד על אחד, לחתוך לאמצע ליוות, מאוד קל לו. בצד השני זה יקרה לליוס, כן. שהוא יעשה את הדברים האלה, על רואי לוי זה חגיגה.
וואי, שמע, אני מקווה.
אז בוא נזרום איתך נגיד על סניור, סבבה. 4-3-3, אייבינדר וגנאים, אייבינדר יותר חופשי, גנאים השש, רן בנימין מתחת לאלטמן, אלטמן בחלוץ, וטוריאל וליוס לא חושש
כן, אני לא חושש בדיוק.
ואתה יודע, כמו שאמרת, אם אתה אומר שסניור מתפנה ולאיוס מתפנה, אני צריך לשחק קרוב על לאיוס, אין מה לעשות.
חד משמעית, חד משמעית.
גם אני אומר לך, זה החוליה החלשה שם. אין מה לעשות, זה החוליה החלשה ושם צריך לשחק. וסוף סוף אולי לא צריך לקחת קצת יותר על עצמו. זה הרגעים של העונה, אין מה... שתי משחקים האחרונים שהם כמו גמר גביה.
נכון.
ומעבר לזה... ולאיוס לפעמים יודע להגיע למשחקים האלה. ראינו שהוא יודע לתת משחקים טובים, והנה נתניה הוכיח לנו שהוא יודע לבוא. וזה הזמן שלו, באמת. בנו עליו, אתה הרבה על הקבוצה, בנו עליו, וזה הזמן שלו לתת את התפוקה שציפינו כל העונה.
אני ממשיך עם אותו הרכב. אפילו צ'יבוטה.
לא, לא פתח עם צ'יבוטה.
אני לא יכול לראות אותו, אני מצטער.
אין קשה עם צ'יבוטה.
אני מבין את ההיגיון לפתח עם אותו הרכב, יש מצב גדול שזה מה שהוא יעשה גם.
או שינוי אחד, אתה יודע, כמו שאמרת, צ'יבוטה, משהו כזה.
אני לא יכול לראות את הצ'יבוטה. אני מצטער, אני אגיד לך גם למה.
אני גם קשה לי. זה לא
בקטע רע, זה בקטע של תשמע, זה לא הגיוני ששחקן לא יכול לקחת מאבק אחד, זה לא נורמלי, אחי. אתה יודע, לא ראיתי שחקן, לא חלש, עזוב חלש כדורגל, חלש פיזית, ברמות שלא, תשמע, לא הגיוני, אני אומר לך את האמת, זה משגע אותי.
טוב, אז שיהיה לנו בהצלחה, ואם נמשו שכרטיס שער 5 או 7 שיפנה אלינו, אבא שלי גם צריך.
חוצחים.
למה?
לא, יש לנו, אבל חוצחים תמיד למסעמי.
אחי, אני מכרתי את שלי לפני נתניה, אני יש לי מנוי, אתם יודעים.
ועכשיו אתה מחפש.
לא, מצאתי כבר.
קנית.
אחי, יש מלא שזה...
לא, בסדר, יש לך דברים, אתה יודע, עבודה כאלה, זה לא שעכשיו אתה...
לא, אני מחרתי כי אני אמרתי, אני לא מגיע למשחק.
לא, אני...
ואז בנתניה היה לי סבבה.
אני אישית אמרתי שאני מעדיף, אתה יודע, לא לפעול למשחק נגד נתניה, כי כבר לא... הייתי שבור שבוע נפשית.
אז אני באתי נגד נתניה, אני חייב מילה טובה, תשמע, הקהל היה בנתניה... וואו, אתה יודע, לא הייתי הרבה זמן במשחק, הייתי רק במשחק הרון שהייתי היה, הפועל פתח תקווה פה. כן, לא מסתדר הרבה פעמים עם העבודה וזה. תשמע, הקהל היה וואו. וואו, 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 אתה לא... איזה עוצמות.
לא דיברנו על זה, שמע, קודם כל, כל הכבוד להנהלה שעשתה, הבינה את הסיטואציה ו-25 שקלים לכרטיס, מה חשוב שכן תצפורת. אז וואלה, כן, כשפו, זה מסוג המשחקים שזה חייב, ואתה רואה, הנה, היצענו מפוצץ.
לא זוכר קבוצה כזאת.
נראה לי שהם אפילו לא דמיינו אפילו, אתה מבין? שהם לא דמיינו שזה, הם בטח אמרו, שער 8,
יהיה מלא.
יהיה סבבה, אולי קצת בקופות.
הם לא ציפו ל-10-11.
וואלה סבבה, וואלה אשמה, סורף.
26,000 אוהדים במשחק הזה.
אתה יודע, אנשים רדומים, אבא שלי שלא בשנים.
אבא שלי גם, אמרתי לך,
כן. צו 8, נרתמים אנשים, באים.
האמת שהוא בא השנה, אבל אתה יודע, הרבה זמן, אנשים שאתה יודע, שנים לא באו למשחקים.
אנשים שהתייאשו כבר.
ממש.
שנטשו את הספינה.
חשוב מאוד, חשוב, זה הזמן, באמת זה הזמן שלנו, מי שעדיין חושב להישאר בבית, ואומר לה, מה אני אשב עכשיו בשער?
נשאר חצי שער 13, לקנות ליציאה של אשדוד.
כן, לא, אלה שאומרים לעצמם, מה, לא אשב שער 5, מה, לא אשב שער 7, תבואו.
וואי, סוף סוף, אבל אתה יודע.
לא יהיה יציאה שלא יהיה שמח.
אבל אני אגיד לך מה, סוף סוף, אני נגיד, אתה רואה, לא יודע, בפייסבוק האלה, כל מיני שטויות כאלה שחפץ לך, חפש שער 5. יאללה, די, כבר שבע, שבע, שמונה, שבע.
בכל משחק יש לך את המעבר של הילדים האלה שקופצים על המאבטח הבן 100, שלא מצליח לעצור אף אחד.
שיעור כמה יהיה במשחק.
אתה יודע כמה היה נגד ביתר? לא היה כזה חריג, אבל בדרבי יותר חריג.
בדרבי זה הכי דפוק.
אני קורא לזה הקפיצה השנתית של המלשבים, אחי.
יש לך אומץ לקפוץ משם?
נראה לך.
שמע, אחד המפחידים, אני לא יודע גם
מה זה. מה הקטע הכי מצחיק, שהם כל פעם שמים שם את המאבטח הכי מבוגר במערך הזה של האבטחה, וכל פעם באדם כאילו אומר, מה אתה רוצה אני אעשה?
גם עומד ככה כזה, הוא לא יודע.
זה כמו אלה שמחזיקים ידיים ומשחקים בחול וכולם עוברים דרכם, מתחתם, מהצד.
כן, את הסרטון הזה. טוב, אז אנחנו נאחל קבוצתנו האהובה בהצלחה.
יאללה, אינשאללה, על החיים ועל המוות.
באמת שכן, שיודע שזה משחק עכשיו באמת על החיים ועל המוות. וכלום לא כואב, כלום לא מהיר, איך זה מפחיד?
משהו כזה.
כלום לא מפחיד, כלום לא כואב, משהו כזה.
אז יאללה הפועל.
יאללה הפועל.